אנחנו ביום חמישי לפרשת במדבר, פרק ג' פסוק י' ד'. מדבר אדוני אל משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה תפקדם. לספור את בני לוי, ואותם זה לא כמו כל השבטים שמגיל 20 כל יוצאי צבא, של בני לוי זה מבין חודש ומעלה. אומר רש"י, מבין חודש ומעלה, מי שיצא מכלל נפלים. מה רש"י בא להסביר לנו? למה מונים אותם מבין חודש ולא ממתי?
מ-20.
לא, שאלה של רש"י, למה לא מונים אותם מיום הלידה? למה? למה שימנו אותם מיום הלידה? כי הרי למדנו בשיעור של אתמול שהלוויים הם במקום הבחורים. מה יש לבחורים? שהבחורים, ביום הכותי כל בחור בארץ מצרים, הקדשתי לי כל בחור בישראל. הבחורים שמתו במצרים, מי איזה גיל היו הבחורים שמתו במצרים? מיום לידתו. במכת בכורות מתו כל הבחורים, אפילו תינוק בן יומו. אז כל הבחורים שנהיו שייכים לקדוש ברוך הוא בגלל מכת בכורות, אז מי איזה גיל הבחור שייך לקדוש ברוך הוא? מיום לידתו. אז הלוויים שהם במקום הבחורים, אז ממתי צריך למנות אותם? גם כן, מיום לידתו. אז למה מבין חודש ומעלה? שאלה שרש"י הפוך, צריך להיות לפני זה, מיום לידתו, למה התחילו מבין חודש? אז זה אומר רש"י, מי שיצא מכלל נפלים. האמת באמת היה צריך להיות שלוויים גם ימנו אותם מיום לידתו. אבל בחודש הראשון יכול להיות שהוא לא יהיה חי, הוא יהיה חלילה נפל. רק אחרי שהוא עבר 30 יום, ואנחנו יודעים שהוא בר קיים, אז לכן מונים אותו רק מבין חודש ומעלה. עכשיו, רש"י בא פה לענות על עוד שאלה, מה התפקיד של בני לוי? אמרנו, פקוד את בני לוי למשפחותם, תפקדם, מה המיוחד של בני לוי? אמרנו שהם מיוחדים, שהם עושים עבודה.
במשכן.
עבודה במשכן. מהי העבודה המיוחדת שניתן לתינוק מיום לידתו, מבין חודש ומעלה, מה העבודה שלו? אומר רש"י, מי שיצא מכלל נפלים, הוא נמנה לקרות שומר משמרת הקודש. תינוק בן חודש הוא כבר שומר משמרת הקודש. ומה הוא שומר, מה הוא עושה? אמרנו הרי שעבודה של הלוויים מתחלקת בשתי חלקים. יש את העבודה שהם עושים כמסייעים לכהנים, ויש את העבודה שהם עושים שבמקום בני ישראל. שבמקום בני ישראל זה עבודה של השירה והמסע, וכמסיים ללוי, לכהנים, זה השמירה. במה בא לידי ביטוי השמירה? איך הם שומרים? בעצם המציאות שהם עומדים במקום והם לא נותנים, בעצם דבר שכאן שחונים הלוויים, אז בני ישראל לא יכולים להתקדם, והם שומרים שזר לא יקרב, זה העבודה של הלוויים. אז גם תינוק בחודש, הוא נמצא באוהל, אז הוא עצם עם המצות שלו זה כבר עבודה. לכן אומר רש"י, הוא נמנע לקרות, משומר, משמרת הקודש. אמר רבי יהודה ברבי שלום, למודו אותו השבט להיות נמנה מן הבטן. השבט הזה למוד פירושו שכבר בעבר שלו, ביסודות שלו, רואים שמן הבטן, מיום לידתו הוא כבר נחשב כמציאות שסופרים אותו כעוד אחד. איפה מוצאים את זה? שנאמר, יש פסוק שנאמר זה בעזרת השם בהמשך, בספר הזה, שם מדובר, כתוב אשר ילדה אותה ללוי במצרים. עם כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה.
דינה?
לא. פה מדובר על יוכבת, שהיא נולדה בין החומות. מתי שירדו למצרים, כתוב שירדו 70 נפש. אבל אומר רש"י, ונמנית ב-70 נפשות. שכשאתה מונה חשבונם, כשאתה תספור אותם, כמה באמת היו ברשימת השמות שירדו למצרים, לא תמצא הם אלא 70 חסר אחת. והיא השלימה את המניין. איך היא השלימה את המניין? ממתי היא השלימה את המניין? באותו רגע שהיא נולדה, היא כבר השלימה את המניין. כי היא כבר, היא זו שהיא מילתה את ה-70. זאת אומרת שרואים ש... ומאיזה שבט היא? משבט לוי. אז זה נקרא שאותו שבט למוד להיות נמנה מן הבטן. פסוק ט"ז, ויפקוד אותם משה על פי אדוני כאשר צובה. אומר רש"י, על פי השם, מה היה מיוחד בספירה הזו שהתורה אומרת שהספירה הזו הייתה על פי השם? אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, איך אני נכנס לתוך או להם לדעת מניין יום כהם? איך הוא יכול להיכנס לכל אוהב ואוהב לדעת איפה נמצא תינוק מבן חודש, הרי זה לא מן הצניעות ש, שמשה רבינו ייכנס איפה שנמצאות הנשות ישראל, המניקות, איך הוא ייכנס לשם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה אתה שלך ואני אעשה שלי. אתה תעשה את שלך, זאת אומרת אתה תלך למטרה למנות אותם ואני אעשה את שלי. מה היה? הלך משה ועמד על פתח האוהל והשכינה מקדמת לפניו, ובת קול יוצאת מן האוהל ואומרת, כך וכך תינוקות יש באוהל זה. אז הוא לא צריך להיכנס פנימה לספור, אלא הוא עמד בפתח וכבר קיבל את המידע מה יש באוהל הזה. כך נאמר על פי השם. לכן כתוב שמשה רבינו פקד אותם על פי השם, זה היה מפקד שהיה לו עזרה מהבת. פסוק י' ז', ויהיו אלה בני לוי בשמותם, גרשון וקהת ומררי. שם מביאים את כל המשפחה של שבט לוי, את כל השמות של הראשי משפחות, ואת הספירה כמה היה לכל משפחה, ובסך הכל כמה היו לכל הלוי. אז ראשי המשפחות של שבט לוי היו שלושה, גרשון, קהת ומררי. ואלה שמות בני גרשון למשפחותם, לבני ושימי, ובני קהת למשפחותם, אמרם ויצר, חברון ועוזיאל, ובני מררי למשפחותם, מחלי ומושי. אלה משפחות הלוי לבית אבותם. זה סך הכל המשפחות, היו שמונה משפחות אצל בני לוי. אצל גרשון היו שניים, אצל קהת היו ארבע, ואצל מררי גם היו שניים.
קורח ובן קהת, נכון?
כן. אומרת התורה בפסוק חפה, עכשיו מתחילים לספור כמה לכל ראש משפחה, כמה אנשים היו תחת המשפחה שלו. לגרשון, משפחת הלבני ומשפחת השימי. אלה משפחות הגרשוני. הרי לכאורה, את הפרט הזה בפסוק חפה, אנחנו כבר יודעים מלפני זה מפסוק י' ח', כי בפסוק חפה, סך הכל מה אמרנו? שלגרשון יש משפחת הלבני ומשפחת השימי, זה אנחנו כבר יודעים. אז רש"י מסביר מה התורה כאן הולכת לעשות. אומר רש"י, לגרשון משפחת הלבני, כלומר, לגרשון היו הפקודים, אלה שהיו הם ספורים במשפחת גרשון, שזה משפחת הלבני ומשפחת השימי, פקודיהם כך וכך. התורה לא באה לחזור בפסוק זה מי היו במשפחת גרשון, באה לסכם. אצל גרשון שאנחנו הרי יודעים שהם היו משפחת הלבני ומשפחת השימי, אז כמה הם היו? פסוק חב ב' אומר, פקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, פקודיהם 7,500. פסוק חב ג', משפחות הגרשוני אחרי המשכן יחנו ימה. כל המשפחות של הגרשוני, שזה לבני ושימי, איפה היה המקום שהם היו חונים? בצד המערבי של המשכן. בני גרשון נמצאים בצד המערבי. פסוק חב ד', ונשיא ביתיו לגרשוני אל יסף בן לאל. לכל משפחת הגרשוני היה אחד שהוא היה אחראי על התפקידים של המשפחה הזו, והוא היה אליסף. ומה היה התפקידים המיוחדים של משפחת הגרשוני? אומרת התורה בפסוק חפי, ומשמרת בני גרשון באוהל מועד, המשכן והאוהל, מכסהו ומסך פתח אוהל מועד. זה מה שהם היו צריכים לשאת במסעות. ורש"י מפרט כל מילה פה למה הכוונה. המשכן, מה הכוונה? יריות התחתונות. זה היריות שלמדנו עליהן בהרחבה כבר בפרשת תרומה, בספר שמות, שהיו היריות התחתונות הפנימיות הצמודות למשכן. היריות הללו קוראים להן בשם המשכן, כי הן הכי צמודות, והם רואים אותן כשאתה נמצא בתוך המשכן, מסתכל על הגג של המשכן, מה אתה רואה? את היריות הכי פנימיות. והאוהל, מה הכוונה? זה מה שהיה השכבה השנייה. יריות עיזים עשויות לגג. זה היריות השניים. מכסהו, מה הכוונה לזה? זה השכבה השלישית. אורות אילים מודחשים. כמו שלמדנו, שהיו שלוש שכבות שכיסו את המשכן. ומסך פתח הוא הווילון. הוא הווילון שהוא הפריד לפתח של, של, ה, של אוהל מועד, של המשכן כולו. פסוק חבב, וקלי יחצר, ואת מסך פתח יחצר, אשר על המשכן ועל המזבח סביב, ואת מיתריו לכל עבודתו. בנוסף לכך שבני גרשון לקחו את כל היריות הפנימיות של המשכן, הם לקחו גם את היריות, את קלי החצר. קלי החצר, אם אתם זוכרים, למדנו, זה היה הבד מפשטן, שזה היה הכיסוי החיצוני של כל החצר, אז גם את זה הם לקחו, שזה כיסה את כל המזבח וכו'. ואת מיתריו, המיתריו של מה, אומר רש"י, ואת מיתריו של המשכן והאוהל ולא של חצר. הם לא לקחו את המיתרים של קלי החצר, כי את המיתרים של קלי החצר נלמד בהמשך שזה לקחו בני מררי, הם לקחו את המיתרים של המשכן עצמו. פה בעצם, הם היו אחראים לשאת אותם בעת המסעות ממקום למקום. זה היה התפקיד של משפחת גרשון. עכשיו נראה כמה היו במשפחה השנייה של משפחת קהת, כמה הם מנו, מי היה הנשיא שלהם ומה היה התפקיד שלהם. פסוק חב זין, ולקהת, משפחת העמרמי, משפחת היצרי, ומשפחת החברוני, ומשפחת האוזיאלי, אלה משפחות הקהתי, וכמה הם מנו, אומרת התורה, במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 8,600 שומרי משמרת הקודש. סוג חפתת, משפחות בני קהת יחנו על ירח המשכן תימנה. פה קשה לרשי שיש כאן שינוי איך התורה מתייחסת למשפחת קהת לעומת מה שלמדנו קודם אצל הגרשוני ומה שנלמד בעזרת השם בהמשך אצל המררי. כשלמדנו קודם אצל הגרשוני בפסוק חף ג' היה כתוב משפחות הגרשוני, איפה הם יהיו? אחרי המשכן יחנו ים. כשנבר פה על משפחת הקהתי יש תוספת של מילה אחת, לא כתוב משפחות הקהתי יחנו על ערך המשכן תמנה, משפחות קהת. בני קהת. כשנלמד בעזרת השם אחר כך אצל המררי שם יהיה כתוב איפה הם חונים, לא יהיה כתוב בני מררי, אלא שם גם יהיה כתוב את הלשון שמשפחת המררי, לא כתוב בני מררי. למה? נשאלת השאלה, דווקא פה אצל הקהתי כתוב משפחות בני קהת יחנו, כאילו לא רוצים לייחס את זה לקהתים, זה יחסים לבנים שלו. מה יש כאן איזה בעיה שלא רוצים לייחס את זה לקהתי? ורש"י כאן התורה מרמזת שבאמת הייתה איזה בעיה מסוימת אצל הבנים של הקהתי, והבנים של הקהתי נהגו לא כראוי כפי שנראה עוד מעט, וזה השפיע לא רק עליהם אלא על כל הצד הדרומי, הם הרי חנו בצד הדרומי של המשכן, זה השפיע על כל הצד הדרומי, ולכן קהת עצמו לא רוצה שיזכירו אותו, מזכירים רק את הבנים שלו. מה הבעיה? אומר רש"י כאן, תימנה זה בצד הדרומי, משפחות בני קהת יחנו וגומר תימנה, אומר רש"י, וסמוכים להם, מי היה בצד הדרומי לידם? דגל ראובן החונים תימנה, כל הדגל של ראובן, שראובן היה הראש, שתחתיו היה שמעון וגד, אבל דגל מחנה ראובן גם הוא היה בצד הדרומי של המשכן. אוי לרשע ואוי לשכנו, כל הצד הדרומי שם הפסיד, הרשע זה בני קהת ושכנו זה בני דגל ראובן. לכך לקום מהם דתן ואבירם ו-250 איש עם קורח ועדתו שנמשכו עמהם במחלוקתם. מכיוון שבני קהת שם היה קורח שהוא לחלק על משה רבינו, הוא משך איתו חבר'ה מראובן וזה השפיע עליהם, לכן גם לא מייחסים את החנייה, זאת אומרת החנייה הדרומית הייתה ידועה כבעיה, היו מבני ראובן, היה ידוע שזה חנייה ששם היו בעיות בצד הדרומי, אז לא רוצים להגיד שזה קהתי, זה בני קהת.
זה לא חנה קהת עצמו
גם כן שם, אבל זה בא בעצם מבנה,
הוא
היה שם אבל לא מייחסים את זה אליו.
סוק למה
לא קשור לעניין, לא קשור לפה, קשור לעניין, זה קשור
למה,
זה קשור למה שהיה בתוך המשכן במנורה, לא קשור לפה. סוק למה, ונשיא ביתיו למשפחות הקהתי אליצפן בן עוזיאל, ומשמרתם הארון והשולחן והמנורה והמזבחות וכלי הקודש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבודתו. זה הדברים שלקחו קהת, הדברים החשובים. אומר רש"י, והמסך, על איזה מסך מדובר כאן שהקהתי לקחו? היא הפרוכת, שאף היא קרויה פרוכת המסך. הסוג למדבט, ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש. מכיוון שאנחנו מדברים כאן על משפחת הקהתי, והרי ממשפחת קהת היה גם כן משה רבינו, אהרון הכהן, אלעזר, הם גם היו בסופו של דבר משפחת הקהתי. אז מזכירים כבר, כשמזכירים פה את הנשיא של הקהתי, אומרים שאצל הקהתי היה עוד נשיא במשפחה הזו, והוא לא סתם היה נשיא, הוא היה נשיא נשיאי הלוי. מה זה נשיא נשיאי הלוי? אומר רש"י, הוא נשיא נשיאי הלוי, ממונה על כולם. היה אחד שהוא ממונה על כל משפחת הלוויים כולם, לדאוג שכל אחד יעשה את התפקיד שלו כראוי. מי זה? אלעזר בן אהרון הכהן.
הוא גם מהקהתים.
גם משה רבינו מהקהתים.
רגע, אבל זה לא אבא של פנחס?
ועל מה היא נשיאותו? מה התפקיד שלו? פקודה שומרי משמרת הקודש. על ידו היא פקודת כולם. הוא היה אחראי לכל העבודה של כולם. סוג למד ג' עכשיו אומרים למשפחה השלישית. למררי, משפחת המחלי, משפחת המושי, אלה משפחות מררי, ופקודיהם במספר כל זכר מבין חודש ומעלה, 6,200, ונשיא ביתיו למשפחות מררי, צוריאל בן אביחיל, על ירך המשכן יחנו צפונה. אז בעצם עברנו פה את הדרומי, מערבי וצפוני, מי חנה בכל הצדדים הללו. מה היה התפקיד של המררי? ופקודת משמרת בני מררי, קרשי המשכן, ובריחיו, ועמודיו ועדניו, וכל קהיליו, וכל עבודתו, ועמודי יחצר סביב, ועדניהם, ויתידותם ומתריהם. הם לקחו את כל הדברים הכבדים, את כל הקרשים, כל זה לקחו בני מררי. עכשיו יש לנו עוד חלק אחד שאין לנו, לא הזכרנו איפה הם חנו. זה משה, אהרון ובניו, שלמרות שהם ממשפחה קהת, אבל יש לנו צד אחד, הצד המזרחי, שהוא הצד הכי חשוב בכלל בצדדים, זה צד המזרחי. לכן גם דגל מחנה יהודה היה בצד המזרחי. מי חנה בצד המזרחי של המשכן? אומרת לנו התורה בפסוק למתחת, והחונים לפני המשכן קדמה, לפני יואל מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת. התפקיד החנייה החשובה ביותר הייתה של משה, אהרון ובניו. עכשיו הרש"י אומר כאן דבר מעניין, מכיוון שהזכרנו הרי קודם שמשפחת קהת מוזכרת לשלילה במקום איפה שהם חנו בצד הדרומי, שהם משכו את ראובן וכו', יש עוד חלק ממשפחת קהת שהרי חנו בצד המזרחי, שזה משה, אהרון ובניו. אלה שחנו בצד המזרחי גרמו בדיוק להפך ממה שגרמו החלק המשפחה השני בצד הדרומי. מה גרמו משה, אהרון ובניו בצד המזרחי? הם הרי היו החשובים ביותר, הצדיקים ביותר, אז הם השפיעו על כל הצד המזרחי, הם השפיעו על כל דגל מחנה יהודה שהם היו בצד המזרחי, גם עליהם הם השפיעו. טוב לצדיק, טוב לשכנו. נראה את רש"י.
הצדיקים של בני
קהת, משה, אהרון ובניו היו בצד המזרחי, כל השאר, לא רק קורח, כל קהת היו בצד הדרומי חוץ ממשה, אהרון ובניו שהם היו בצד המזרחי. אומר רש"י, משה ואהרון ובניו וסמוכים להם. מי היה סמוך למשה, אהרון ובניו? דגל מחנה יהודה. והחונים עליו, מי היה ביחד עם יהודה? יששכר וזבולון. טוב לצדיק, טוב לשכנו. לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה, נעשו גדולים בתורה. לכן כל השכנים נהיו גדולים בתורה, ספגו את הגדולה של משה. מי איפה רואים? שנאמר, כתוב בדברי, בתהילים כתוב, יהודה מחוקקי. מה זה יהודה מחוקקי? למרות שאנחנו מכירים את הפסוק שכתוב, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, שזה אמר יעקב ליהודה. אבל זה אמר יעקב ליהודה כברכה. אבל רש"י רוצה להביא הוכחה שלא רק שזה כברכה, אלא בפועל. דוד המלך אומר יהודה מחוקקים, מיהודה באים המחוקקים, המנהיגים של עם ישראל באים מיהודה, כי הם לומדים תורה והם יודעים. והשניים הנוספים שהיו ביחד איתו, שזה זבולון ויששכר, גם הם זכו לאותו עניין. אז רש"י מביא פסוק שכתוב בדברי הימים, ומבני יששכר יודעי בינה וגומר, 200 ראשי סנהדראות. בני יששכר היו החכמים יודעי בינה, כמו שלמדנו כבר השבוע שידעו, נכון, בדיוק הם ידעו לעבר חודשים ושנים. ומזבולון, שזה גם כן פסוק שכתוב בספר שופטים, מושכים בשבט סופר, הם היו סופרים, הם היו כותבים, הם היו חכמים.
אולי
עובדים בים. הוא מזבולון, לא כתוב כל זבולון. שים לב את הלשון. היה חלק בזבולון, גם אצל יששכר כתוב, הוא מבני יששכר. אצל יהודה לא כתוב, הוא מבני. אצל יהודה כתוב, יהודה מחוקקי, כי יהודה היה ראש הדגל, אז אצלו קיבלו את זה ברחבות יותר גדולה, אבל יששכר ואצל זבולון, היה גם כן הם זכו שחלק מהם היו חכמים גדולים. פסוק למתת, כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי אדוני למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, 22 אלף. עכשיו יש פה שתי נקודות מאוד מעניינות בפסוק הזה, כפי שרשי מתעכב על שתיהם. דבר ראשון, מתעכב רשי, אומר, אשר פקד משה ואהרון. אומר רשי, נקוד על ואהרון. כל אות מעל האותיות וו, א', א', ר' ונון, יש נקודה על כל אות, גם בספר תורה ככה, יש נקודה על כל אות. אנחנו כבר למדנו כלל ברשי, בספר בראשית, שכל מילה בתורה שיש עליה ניקוד, לפעמים יש ניקוד על חלק מהאותיות וכולי, אז זה ודאי מצמל משהו. אז אם כך, אז יש כלל שאומר ככה, רש"י אומר כלל, תלוי מה יותר ממה. אם יותר אותיות לא מנוקדות מנקודות, אז האותיות הלא מנוקדות הן האותיות שאותן אתה צריך להבליץ וללמוד מזה משהו. אם להפך האותיות הנקודות הן יותר מהלא נקודות, אז אותן אתה צריך להוציא ולהבליץ מהן משהו. במקרה שלנו, מה נקוד? כל המילה. אז אם כל המילה נקודה, פירושו שאתה צריך את כל המילה להוציא. אומר רש"י, באמת, בוא תוציא את המילה ממקומה. תקרא את הפסוק ככה, כל פקודי הלוויים אשר פקד משה על פי השם למשפחתם, תוציא את המילה הזו. כאילו המילה לא כתובה פה בכלל. איפה המילה הזו תכתוב אותה? תכתוב את המילה בסוף הפסוק. כאילו תכתוב 22 א' ואהרון. אהרון יהיה מחוץ לפסוק. למה? לומר שלא היה במניין הלוויים. אהרון הוא ברמה מעל כולם, הוא לא כאחד, עוד אחד, יש 22 אלף לוויים, אהרון הוא אחד מהם, לא, אהרון הוא חשוב, הוא אפילו לא נכנס במספר הגלובלי עם כולם, כותבים אותו בנפרד, כמה לוויים היו? 22 אלף ואהרון, לכן יש הניקוד על המילה. יש תורה שבעל פה, התורה רצה ללמד אותם לפני הדברים. השניים ועשרים א', עכשיו רש"י עושה כאן דבר מעניין. אנחנו, אם לא נקרא את רש"י, אז אנחנו קוראים ומאמינים, 22,000. אבל רש"י אומר, בוא נעשה חשבון, הרי קודם התורה פירטה את המספר של כל משפחה ומשפחה. כן? היא אמרה, אקל גרשון היה 7,500, כן? ואצל קהת אמרנו היה 8,600. ואצל מררי אמרנו כמה היה 6,200. והתורה אומרת לך, סיכום 22,000, בוא נספור. אומר רש"י, הוא בפרטן, אתה מוצא 300 יתרים, כשאתה סופר אותם, אתה מוצא שיש 22,000 פלוס 300. איפה נעלמו ה-300? איך יש לך 300? רש"י מפרט את כל החשבון. בני גרשון, 7,500. בני קהת, 8,600. בני מררי, 6,200. אז השאלה שרש"י שואל זה לא סתם איפה ה-300, השאלה שרש"י היא הרבה יותר עמוקה. ולמה לא כללן עם השאר? ויפדו את הבחורות ולא יהיו זקוקין השלושה ושבעים ומאתיים בחורות העודפים על המניין לפדיון. רש"י קם בשאלה, כולל רעיון שאנחנו נלמד את זה בעזרת השם בשיעור של מחר. ואני אקדים בכמה מילים מה שנלמד מחר יותר בעריכות, ואחרי שנדע על מה מדובר מחר נבין את השאלה של רש"י. כתוב ככה, ואני מעריך בזה כדי שמזה נבין גם את התשובה של רש"י. כתוב שהרי הבחורים, למדנו, היו צריכים לעשות את העבודה במשכן. בפועל למה הם הפסידו? מכיוון שהם חטאו בחטא העגל. הכלל אומר שכל דבר קדוש שהפסיד את קדושתו, לדוגמה, בהמה שנהיה בה מום, שייכת לה הקדש, והיא כרגע לא יכולה להיות קדושה, אז מה עושים איתה? צריך לפדות אותה. איך פודים? צריך לשלם עליה כסף, והכסף, הקדושה תעבור על הכסף, תלוי אם הבן אדם פודה בפלוס חומש או לא, ואז עם הכסף הזה אתה קונה אחר, ואז אתה, או שאתה לוקח מלכתחילה בעדר שלך בהמה אחרת במקום. בכל אופן, לא, אין מצב כזה שמישהו שהיה בקדושה יוצא לחולין ככה בחינם. אצל החולים אתה צריך להביא במקום מישהו שיחליף אותך, אתה לא יכול ככה להשאיר חלל, כן? כל הבחורים היו קדושים, יצאו לחולין. ברגע שהם יצאו לחולין צריך לבוא מישהו במקומם. אז הלוויים במקומם. זה החשבון. כל בחור אומר, אני יוצא, בא לוי במקומי, משלים אותי. נלמד בעזרת השם מחר, שספרו את כל הבחורים בעם ישראל כמה היו, 22,000 פלוס 273. ככה היה. אז 22,000 בחורים, יש להם 22,000 לוויים שפודים אותם. יש לי אבל עוד 200, נלמד מחר שיש לנו עוד 273 בחורים שאין להם לוי שיבדה אותם. אז נראה מחר הפתרון שבאמת 273 בחורים היו צריכים להביא כסף 5 שקלים, וכמו שעושים פדיון בחור, וזה יבדה אותם, ואז הם יוצאים לחולין. זה נלמד מחר.
ב-27?
איזה 27?
חסר, אני 273. כל הבעיה מדבר על 300.
כמה אתה 300?
רגע, השאלה היא הרבה יותר חזקה. רש"י שואל, אם בפועל היה יותר לוויים מבחורים, היה 22,000 פלוס 300, אז כל הבחורים מסודרים. להפך, יש עוד יותר בחורים, יותר לוויים מבחורים. אז למה מחר אנחנו לומדים ש-273 בחורים יש להם בעיה, אין להם לוי ממולם שיבדה אותם? מה הבעיה? יש, יש אפילו יותר. אז למה אנחנו אומרים ש... אז אם כך, למה פה לא סופרים את ה-300, סופרים רק 22? אם אנחנו לא סופרים את ה-300, פירושו שנלמד מחר שחסר עוד. לכאורה תספור את ה-300 ואז לא חסר כלום. זו השאלה של רשי, נקרא את הלשון של רשי בשאלה עוד הפעם. ולמה לא כללן עם השאר? למה לא כללנו את ה-300 הלוויים עם ה-22 הלוויים ויבדו את הבחורות, ואז יהיה מספיק לוויים לבדות את הבחורות ולא יהיו זקוקים השלושה ו-70 ו-200 בחורות העודפים על המניין לפדיון, ואז לא יהיה צורך ל-273 בחורים לחפש דרך לבדות? יש להם. אומר רש"י, התשובה היא, אמרו רבותינו במסכת בכורות, הגמרא במסכת בכורות אומרת תשובה כזו מעניינת. אותם 300 לוויים בכורים היו, ודיים שיפקיעו עצמם מן הפדיון. תשובה מאוד מעניינת ועמוקה. התשובה אומרת ככה, אותם 300 לוויים הם בעצמם היו בכורים, וברגע שהם בעצמם היו בכורים, אז ככה, ברגע שנהיה גזירה שכל הבכורים הפסידו את קדושתם, באותו רגע גם ה-300 בכורים האלה משבט לוי גם הפסידו. אבל מה? הם יכולים לחזור פנימה חזרה, הם יכולים לקדש את עצמם חזרה. איך הם מקדשים את עצמם חזרה? כי נכון שהם בחורים, אבל הם גם לוויים. אז הצד לוי שבהם יותר חזק ומכניס אותם פנימה. אז אומרים, אז ה-300 האלה, הצד לוי שלהם כבר מנוצל להכניס את עצמם פנימה. הם לא יכולים להכניס גם לבנות לוויים. הם כבר, זה מה שנקרא דיים שיפקיעו עצמם מן הפדיון. הם דיים, הם פדות עצמם, לכן הם לא יכולים להחליף אף אחד. ולכן כשאנחנו סופרים את מספר הלוויים שאמורים להחליף את הבחורים, יש לנו רק 22,000 שיכולים. בחורים יש יותר, נלמד מחר, מה עושים עם הבחורים שהם יותר?